הסיפור שאינו נגמר, עם אלון גל וברק רום. סיפורי הניצחון המרתקים ביותר מפי אנשים שהגיעו להישגים מדהימים בקריירה ובחיים בכלל. בכל שבוע נשמע סיפור שישפיע עליכם וימקד אתכם לקראת הצעד הבא שתבצעו. אלון גל הוא המאמן הלאומי ששינה לעשרות אלפים בישראל את התודעה. ברק רום הוא עיתונאי מוביל ואיש יחסי ציבור מהוותיקים בישראל. הסיפור שאינו נגמר. בואו לפגוש בכל פרק אדם אחד עם סיפור אחד, שיהפוך לכם את הראש, ירגש אתכם וילמד אתכם שיעור חשוב לחיים.
ברוכים הבאים לסיפור שאינו נגמר, סיפורי השראה המרתקים של ישראל, והיום איתנו ילדה, נערה, אישה, שעברה בביתה מערכת התעללות כמעט בלתי נתפסת, ואחרי התמודדות עצומה, הקימה את מרכז אופק שמסייע לילדים שעוברים התעללות וחווים אלימות בביתם. סיפור לא פשוט שבגיל שנה וחצי הייתה רעות עדה לניסיונו של אביה לשסף את גרונה של אמא. חוויה הנוראית הזאת היא רק התחילה מסכת של התעללות קשה שעברה רעות שם בבית שלה, במקום הכי בטוח. לימים הפכה רעות לנערה ואישה מצליחה וכביכול חזקה ומאושרת, רק שאז הופיעו הזיכרונות, הטראומה הרים את הראש, הפרעות אכילה קשות, לילות ללא שינה ופוסט טראומה שפשוט סירבה להרפות. אז איך הופכים חושך לאור, ומה כל אחת ואחד מאיתנו יכול ללמוד על הכוחות הפנימיים שלנו, ועל התמודדות, ועל התגברות, על כל אלה נדבר היום עם רעות. אנחנו נזכיר שבסוף השיחה שלנו עם רעות, נארוז לכם בכפידה, בכפידה, כל פעם אומרים לי, בכפידה, זה קוף. פה נארוז שלוש תובנות מדויקות ששווה לכם לקחת הביתה וליישם. הסיפור על משפחה קשה, סיפור של נפילה קשה, וגיוס כוחות הנפש, סיפורה של רעות, סיפור שאינו נגמר, בואו נתחיל. שלום רעות.
שלום אלון.
איזה כיף שאת פה. תראי, עם כל אורח, גם איתך. אנחנו קודם כל עושים דרינק קטן. את בא איתנו להרים דרינק קטן? קדימה, קחי. לא, 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 קוניאק, קוניאק. אל תעבדי עלינו, קוניאק, קדימה.
אני לא שותה.
לא שותה, אז תעשי כאילו. תרק את הלשון רק. תני, תגיעי. יאללה, רק את הלשון, רק תגיעי, תגיעי. לחיים, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. הנה, רעות. מה שנקרא רעות. לא שאתה בכלל, רעות? לא נוגעת באלכוהול? כאילו,
הבנו. גם לא בירה.
גם לא בירה, בירה זה אלכוהול, רעות. לא, בלי, אוקיי, הבנו. אז בסדר, אז קודם כל תודה שבאת.
תודה לך, מאוד מתרגשת להיות כאן.
יופי, מתרגשי, זה טוב. ואין מה לעשות, אנחנו נתחיל במה שאני מכיר אותך כבר הרבה זמן, אבל גם, את יודעת, צללתי קצת לקרוא ולהבין, ואז ראיתי פתאום את הגיל שנה וחצי הזה. כי מה שקורה, מה קורה בעצם בגיל שנה וחצי? זה, אגב, וזה מה שרציתי לשאול אותך קודם כל, האם זה זיכרון שלך?
כן, זה זיכרון שלי. מה שהפסיכולוגיה וגם הפסיכיאטריה מסבירות, זה שבגדול, זיכרון אצל ילד מתחיל בגיל 3, בתנאי שהוא גדל בבית נורמטיבי וחווה חוויות נורמטיביות. אצל כ3% מהאוכלוסייה, זיכרון מתחיל כבר בגיל 2.5, זה עדיין בתנאי שהילד גדל בסביבה נורמטיבית. הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה אומרות, כל זיכרון שיש לבן האדם, לפני הגיל הזה, חייב להיות קשור באופן חד משמעי ומוחלט בטראומה מאוד קשה. זו גם ההגדרה, המינוח בעצם המקצועי, זה ההסבר בספרות המקצועית, טראומה מאוד קשה, והטראומה אצלי קשה להחריד.
מה את זוכרת? שאת אומרת, זוכרת, איזה תמונות יש לך? או מה קרה שם בעצם? שיש לך באמת זיכרון ממנו?
אני זוכרת שזה היה במטבח הקטן, חלון, היה חלון מאוד מאוד גדול, כמעט על כל הקיר במטבח, כולו היה פתוח, וככה נכנסת שמש ושוטפת את המטבח. אני הייתי על הרצפה, היה לנו שולחן שהוא מתקפל, ובאותם רגעים הוא היה מקופל.
שולחנות כאלה של פעם?
כמו של איקאה, שהוא...
על הקיר, צמוד לקיר, ואתה מרים אותו וסוגר אותו.
בדיוק, אז הוא היה מקופל.
אז הוא היה צמוד לקיר, כאילו.
נכון, המטבח היה מאוד מאוד קטן, ואז כשלא היו אוכלים, הוא היה מקופל. אני הייתי על הרצפה, די קרוב למקרר, ושיחקתי עם הצעצועים שלי, ובמקביל אמא שלי התעסקה עם משהו על השיש, כנראה שהיא בשלה. Mm-hmm. אני זוכרת גם מה היא לבשה.
מה היא לבשה?
כנס שחור, אלגנט, ארוך, וחולצה מכופתרת שחורה. אני זוכרת גם את העגילים שלהם, היו עגולים גדולים.
חישוקים?
כן, עם חרוזים מטליים, זה נשמע מחריד, וזה באמת מכוער.
לא יודע, לא יודע.
זאת הייתה האופנה.
אוקיי.
אני זוכרת שלאבא שלי הייתה חגורה חומה, אמא שלי מתעסקת עם משהו במטבח, ופתאום התמונה הבאה, זה אבא שלי פותח את מגירת הסכום, שעולף סכין, מפיל את אמא שלי ממש ככה עם היד מעיף אותה על הרצפה, ודוקר אותה ומשוסף לה את הגרון, ממש מול העיניים שלי.
ואת פשוט יכולה לראות עד היום הבזקים, תמונות ברורות.
אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד חדה, מאוד ברורה. להפתעתי, במהלך האבחונים שנעשו לי, בעצם גם אימתו את מה שאני זוכרת, כדי להבין גם את עוצמת הפוסט-טראומה, אימתו את זה עם התיעוד שהיה מהזירה, ולצערי, הזיכרון הזה הוא באופן מלא שלי. עם אמא שלי אף פעם לא דיברתי על זה. ראיתי שזה, כן, ניסיתי, ולא היה סיכוי.
סגרה את הדלת, היא לא רצתה בכלל לדבר על זה. ואז את אומרת, זה קטע מדהים מה שאת אומרת עכשיו, זאת אומרת, יש לך זיכרונות, שעל פניו את שואלת עצמך בכלל, האם אני זוכרת או מה, ואת אומרת, יש זירת פשע, ושמה לחלוטין, מהזירה, מה שרואים, זה פשוט, את אומרת, הזיכרון הזה הוא שלי. אני בגיל שנה וחצי, שוכבת על הרצפה, והזיכרון הוא כל כך טראומטי, שהוא נתפס לי בתמונות ובמה לובשים, וזה מטורף, את יודעת. קטע.
כן. ככה זה עם טראומות. זוכרים אותן לצערי. זה חוזר גם בחלומות. אני זוכרת גם את השלב שאימא שלי הפסיקה כבר להתנגד לו ולצרוח. אני מספרת לך את זה עכשיו, ולא משנה כמה פעמים אני מספרת את זה בהרצאות, או אנשים שמתעניינים ושואלים אותי, הכל חוזר אליי, אני שומעת את הצרחות של אמא שלי, העריכות באף שלי ממש משם. אני זוכרת את הרגע שגם שהמשטרה פרצה את הבית
איך
שלנו.
איך מה, מהצרחות? מישהו הזעיק את המשטרה?
מהצרחות שלי, שכנים הבינו שקורה משהו, הזעיקו משטרה, רק שנים אחר כך אני מגלה שאת הצרחות שלי, לא רק ששכנים שמעו, אנחנו היינו בקומה שלישית, המשטרה כשהגיעו לבניין שמעו אותי כבר. אני גם מספרת את זה, וגם כשאני מספרת את זה, או גם כשפתאום אני נזכרת בזה, או כשאני מתעוררת בלילה מפלשבקים, יש לי ממש לחץ מאוד חזק בחזה, כי אני מרגישה בגוף שלי, אמנם בת 35 עוד מעט, אבל אני מרגישה את המאמץ האדיר שגוף כל כך קטן של תינוקת בת שנה וחצי יפעיל.
כדי לצעוק
כדי
ככה.
כדי לצרוח שם, ולא סתם לצרוח. בווליום שצרחתי, שמעתי כדי כך שמקומה שלישית שמעו אותי עד למטה.
גם כשהשוטרים הגיעו, הם שמעו את הצרחות שלך.
שמעו אותי מלמטה כבר. פרצו את הדלת, ומצאו שם את אמא שלי מוטלת על הרצפה,
היא לא מתה, צריך לומר.
היא לא מתה, היא שרדה פיזית בלבד. מצאו אותה כשהיא כמעט בנשימות האחרונות שלה. זה היה עניין של ממש כמה רגעים מאוד קטנים שהפרידו. אבא שלי לידינו עם הסכין ביד שלו, ואני ממש ליד אמא שלי על הרצפה, וכולי מוכתמת בדם שלה.
ואת אומרת, היא שרדה פיזית, אבל זהו.
פיזית בלבד.
כי מה זה אומר? תסבירי.
כי
לא, את אומרת ככה, קודם כל את אומרת, שמה, היא לא שרדה את האירוע, נקודה.
נכון.
היא בחיים, אבל היא לא שרדה את האירוע.
היא בחיים, אבל מה זה בחיים? היא בחיים...
זו, החיים זה הגדרה. מה זה החיים?
אולי כמו שאני חשבתי שאני גם חיה. אבל זה... אני חושבת שזה לא חיים, לחיות איך שאני חייתי. היא לא קיבלה שום עזרה. זה מתחיל משם, היא לא קיבלה שום עזרה מהמדינה, וכן, יש לי זיכרונות שהייתי הולכת איתה כמעט לכל משרד בעיר, לרווחה, למשטרה, לעירייה, מה שנקרא, ידעתי בדיוק איפה כל משרד בעיר נמצא. פשוט כי נגררתי איתה לשם, היא ביקשה הגנה מאבא שלי, היא הוכרה כי אישה מוכה.
רגע, רגע, זה אחרי את מדברת או לפני האירוע? שהיא הלכה לכל משרד, זה אחרי.
אחרי האירוע.
למה היא הייתה צריכה עוד להתגונן? כי הם...
כי לא נתנו לה שום הגנה, היא ביקשה הגנה מאבא שלי עוד לפני ניסיון הרצח, היא הוכרה כאישה עמוקה, ולא, אפילו צו הרחקה לא היה. מתי היא קיבלה צו הרחקה? רק אחרי ניסיון הרצח, רק אחרי המעשה הקיצוני. שאת אוזלת היד הזו גם אנחנו רואים אותה עד היום, אולי גם בהמשך ניגע בזה. היא לא קיבלה שום הגנה פיזית מאבא שלי, והיא מאוד מאוד פחדה, הוא לא נתן מנוח גם אחרי המקרה.
מה זה, זה מכתבים, זה טלפונים?
איזה מכתבים? על פעם זה היה מכתבים. זה היה להגיע אלינו הביתה ולפוצץ ממש את הדלת. אני מספרת את זה ואני מרגיש, הגוף שלי ממש רועד, כמו שרעדתי בתור ילדה קטנה, כשהייתי שומעת אותו, פשוט פוצץ את הדלת של הבית.
זה נמשך שנים אחר כך? זאת אומרת, הוא...
שנים, לקח לה 7 שנים עד שהיא קיבלה גט, וגם אז זה לא בהסכמתו, זה מהמדינה. 7 שנים היא נלחמה כדי לקבל גט.
והוא מגיע הביתה ודופק בדלת וצורח.
הוא מפוצץ את הדלת, אני זוכרת ש...
מה הוא רצה?
הוא רצה למרר את החיים, הוא רצה להמשיך ולעשות רע, הוא המשיך לאיים שהוא יחזור לפגוע בי, כדי להתעלל בעצם באמא שלי, כן. שהוא יחזור לסיים את המשימה שהוא ניסה, שהוא בעצם התחיל. הוא לא נתן מנוח, זה אם זה היה מכתבים, זה אולי היה...
כן, עובר.
כן, די אולי בקטנה, והוא היה עורב לי אחרי בית הספר, ואני זוכרת את עצמי, ילדה... קטנה, ובגילי בית ספר יסודי, אפילו הכיתות הנמוכות, כל בוקר ילד נורמטיבי עובר איזשהו תדרוך בבית מההורים, תסתכל ימינה ושמאלה.
כן, שאתה עובר את הכביש.
כן, במשמרות הזהב, תקשיבי למשמרות הזהב. אצלי התדרוך לא היה ברמה הזאת, זה היה להסתכל כל הזמן לכל הכיוונים, תשימי לב אם את רואה אותו, ואם את רואה אותו, תברכי או למקולת, או תישארי בכיתה, ברמה של, לפני שהייתי יוצאת להפסקה מהכיתה, הייתי מציצה מהחלון של הכיתה, אולי הוא באזור.
מה את חושבת היום, כאישה knowledgeable woman, מה שנקרא, אישה עם ידע ויכולת, מה הסיפור שמה, מה החלה שלו? כי זה ברור שהוא לא בריא.
לא יודעת אם לא בריא, אולי זה... פותר אותו מ...
לא, עזבי פותר, לא פותר כלום, אבל יש שם משהו לא בריא, אף אדם בריא לא מתנהג בכזאת צורה, בטח לא אחרי כזה אירוע, בטח לא... מה זה, מחלת נפש כלשהי?
אני לא יודעת אם הייתה שם איזושהי מחלה, אני יודעת שהוא היה אלים כלפיה, מאז שהם הכירו, הם הכירו כשהם היו חיילים, ומאז הוא היה אלים כלפיה, אז יכול להיות שגם בתמימות של ילדה, לא הייתי מצליחה להבין... אז למה נשארתי איתו בכלל? והייתי שואלת את אמא שלי, זה היה מעצבן אותה. אז למה בכלל הגעת למצב שאת מתחתנת איתו? הרי עוד כשהייתם חיילים ובבסיס, הוא זרק עלייך מאפרה והתנפצה עלייך. למה עוד המשכת בכלל להיות שם בקשר איתו? אני חושבת שזה תפיסות מאוד מאוד ישנות, פרימיטיביות, גם של גבר השולט החזק, והמילה האחרונה היא שלי, ו...
אבל אני בכוונה מפריד, אבל אני בכוונה מפריד. אני אומר, הבנתי את זה, זה ברור, זה אני מבין. אבל אני אומר, אחרי כזה אירוע, להמשיך להגיע, לאיים, לנסות להרוס את הדלת, יש שם כבר איזה, את יודעת.
כנראה שכן, שיש שם איזה משהו, הוא פסיכופת לחלוטין בעיניי.
אז יש איזשהו שם משהו שלא הובחן כנראה, גם שהוא היה כנראה יותר צעיר, לא?
אני לא יודעת.
לא יודעים, כן.
אני רואה את זה בתור רוע טהור, זה השטן מבחינתי.
מבחינתך ברור שזה סרטן, כל ההסברים לא רלוונטיים בכלל. זאת אומרת, אמא לא, אמא שרדה פיזית, אבל לא עברה את האירוע. איך זה בא לידי ביטוי? מה זה הופך אותה להיות?
לא, היא... אוקיי, אז התחלתי לומר מקודם, כן, היא הייתה הולכת לרווחה ולעירייה, היא ידעה כן. שצריכה עזרה, גם כלכלית וגם נפשית. אני זוכרת אותה ממש בוכה שם, והלב שלי גם היה נקרא בבכי שלה, כי הבנתי ש... קרה משהו מאוד לא בריא אצלנו בבית, וידעתי שהיא מבקשת גם עזרה נפשית, והיא גם מבקשת עזרה כלכלית. המצב הכלכלי בבית היה מחפיר, והיא לא קיבלה שום עזרה מהמערכות, היא הפכה להיות אלימה כלפיי. הייתה שם אלימות...
פיזית?
פיזית, מנטלית, מאוד מאוד קשה.
תסבירי לי מה זה אומר אלימות פיזית, איך זה בא לידי ביטוי?
אני לא זוכרת מה זה חיבוק או נשיקה או ליטוף מאמא שלי. אני לא
מה
זוכרת...
כן?
המגע עם ההי היחיד שאני זוכרת כן? ממנה זה... שקמות בבוקר, בהתחת הראש שלי ברצפה או בקיר, ככה הייתי מתעוררת, כי הראש שלי פוגש את הקיר או את
תסביר
הרצפה.
לי, תנסי להסביר לי ולך את זה. כי היא הייתה קורבן של אלימות עצומה.
מי קורבן? היא הפכה למקרבן.
הפכה למקרבן.
כל ה... היא הפכה לאיזושהי פצצה מתקתקת של חרדות, של לחץ, של טראומות בעצמם במשך שנים כאישה עמוקה. שלא טופלו, וראינו את זה גם בתקופת הסגרים, בראשית הקורונה, איך שהאי ודאות ולחץ כלכלי ומתח הפכו בתים, ממש לסירי לחץ שחלקם גם התפוצצו אחר כך. הכל היא פרקה עליי, כיווי סיגריות על הגוף שלי, משיכה ממש בחוסקה בשיער שלי, עד שהוא ממש היה נתלש, פשוט היה נשאר לה ביד. לפעמים אפילו גם סתם ככה במהלך היום בבית הייתה בועטת בי, עד שכבר הגוף שלי לא החזיק מעמד, ונפלתי לרצפה, וגם כשהייתי נופלת לרצפה, היא עדיין הייתה ממשיכה לבעוט בי ולהטיח את הראש שלי ברצפה, לא פעם כתוצאה מכך נשברו משקפי הראייה שלי, על הפנים, סרטו אותן, הייתי מחוסה תמידית, בסימנים כחולים, סגולים, שריטות, חתכים.
סיגריות, קביעות של סיגריות, מה שנקרא.
נכון, גם. גם קביעות מסיגריות, והייתה גם אלימות, עכשיו, האלימות הפיזית, מתי שהיא עוברת, האור מחלים, יש צלקות עד היום פיזיות על הגוף, אבל גם אם אני נוגעת בהן, זה אולי מזכיר לי מה ניצחתי, אבל זה לא כואב לי פיזית.
המנטלי, הרגשי.
זו האלימות שכואבת עד
שמה,
היום.
איך זה בא לידי ביטוי? במה? בלהגיד לך מה?
מטומטמת, מכוערת, את אפס, החליפו לי אותך בבית חולים, איפה יצאה לי ילדה כזאת, שום דבר לא יצא ממך. זה מילים שמהיום שאני זוכרת שהבנתי שפה, אני זוכרת אותה אלה המילים היחידות שהיו בבית שלנו. זאת, היו שתיקות מאוד מאוד ארוכות, היא יכלה גם לחלוף על פניי בבית ו... בכלל לא לדבר איתי, כאילו אני אוויר, ובפעמים הבודדות שכבר כן הייתה מדברת איתי, אלה היו המילים.
ועדיין אני שומע, או שזה נדמה לי, שיש לך איזושהי חמלה או רצון להסביר אותה. זאת אומרת, אם אני אמרתי, שאלתי אותך על אבא, שמי, יש פה איזה פסיכוזה, אף אדם, את יודעת, נורמטיבי, אמרת, אני לא יודעת אם אני רוצה לתת לו את ההנחה הזאת.
נכון.
ואצל אימא, שאת מתארת, אגב, מסך אירועים, איך נאמר בעדינות, לא פחות גרוע, אם לא יותר גרוע, את אומרת, אני יכולה להבין כי היא קורבן בעצמה. זאת אומרת, את כן, יש איזו חמלה מהמקום הזה, נכון? אני שומע
כן,
טוב?
כן, יש בי המון חמלה כלפיה. לא תמיד זה היה. בתור ילדה מאוד כעסתי עליה. הייתי גם שואלת אותה, כי לא הבנתי מאיפה זה מגיע אז, אבל הייתי שואלת אותה, בשביל מה הבאת אותי? את כל הזמן רק מחביצה לי. זה היה מעצפן אותה עוד יותר, והיה מרגיז אותה מאוד. היום אני מבינה מאיפה זה מגיע, אני לא חושבת שאמא שלי מפלצת, אבא שלי סטן, אמא שלי אני ממש לא חושבת שהיא מפלצת, אני לא חושבת שהיא אישה רעה. אני לא חושבת שהיא הביאה אותי ואמרה, אוקיי, נביא עכשיו ילדה כדי בואו, להתעלל בה ולמרר לה את החיים. אני חושבת שבאמת היא פשוט קורבן, כי היא ביקשה עזרה, היה שלב שכן, היא ידעה שהיא צריכה עזרה, אני אפילו זוכרת את הרגע שהיא כאילו ויתרה על עצמה במשרד הרווחה, וממש ישבו מולנו שתי עובדות סוציאליות, והיא צעקה להם, אם לא לי, תעזרו לפחות לה, זאת התינוקת שראתה את הכל, ואני הייתי אז בסביבות גיל 4 או 5, ולא קיבלנו שום עזרה מבחינת כל...
תסבירי את זה, אגב, היום המצב שונה, נכון? זאת אומרת...
לא.
היום אתה תגיע בכאלה סיטואציות לרווחה.
ואתה עדיין לא מקבל עזרה, ואני נתקלתי במרכז בילד בן 15, שאומר למורה שלו, סבא פוגע בי מינית, והמורה לא עשתה עם זה כלום, וכשאני שמעתי את זה, והגעתי פיזית לבית ספר, אמרתי, אני חייבת להיכנס לשם, ואני רוצה לשמוע, מה ההסבר של המורה, למה את לא מדווחת, יש גם חוק חובת הדיווח במדינת ישראל. התשובה של המורה, חשבתי שזה מין...
סתם דברים שהוא אומר, תשומת לב, חלומות.
מחשבות של גיל ההתבגרות, מרד. ילד בן 15 לא יבוא עם כל הפרלולים, אני לא צריך לקרוא למה שמתלווה לגיל ההתבגרות, ילד לא יגיד דבר כזה. וגם אם את חושבת שהוא הוזר, אני לא יודעת מה חשבת שם, יש חוק חובת הדיווח, תתני, קודם כל תדווחי ותתני למי שאמון על כך לבדוק את זה. כן, זה קורה עד היום, אני לא יודעת למה אם הם, אין שם מענים במשרד הרווחה, מבחינתם, מבחינת עובדים הסוציאליים במשרד הרווחה בזמנו, זה של אמא שלי ולי היה דופק אחרי אותו ניסיון רצח, זה הספיק.
נגמר, בסדר.
זה לחלוטין לא מספיק, עדות לדופק היא לא מספיקה, שתינו היינו צריכות טיפול, זה אמרו לי גם באבחונים של הפוסט-טראומה, שאם היו...
מטפלים בך אז.
מטפלים גם בי וגם באמא שלי בזמן.
הכל היה שונה.
פוסט-טראומה עדיין הייתה שם, כי ראיתי ניסיון רצח, אבל הייתה בעוצמה הרבה הרבה יותר נמוכה. אני היום עם 100% נכות לצמיתות. פסיכיאטר בעצמו אמר לי, אני לא זוכר מתי בקריירה שלי, פסקתי 100% נכות לצמיתות לבן אדם שהוא לא סיעודי, הגוף שלי הוא בחתיכה אחת. וזה רק על רקע הפוסט-טראומה. זאת אומרת, זה רק מעיד כמה היא מאוד מאוד חזקה, שער היה להציל. גם הייתה לי איזושהי תקווה בהתחלה, כשקיבלתי את ה... קיבלתי ישר 100% נכות, אבל הייתה זמנית בהתחלה. ואז אמרתי, אוקיי,
אז... זה זמני, אני אוכל להיות בלי הפוסט-טראומה, יש מה לעשות.
אולי יש מה להציל מהנפש של ראות הילדה. ואז הגיע עוד אבחון, וזיהו אותי שם. אחת הפסיכולוגיות זיהתה את המקרה עוד מאז, זה מקרה ש... זעזע את כל העיר. עד היום, כשאני הולכת לעיר, ככה מזהים גם את אמא שלי שם, זאת האישה ששרדה ניסיון רצח, זאת האישה שהתינוקת שלה ראתה את בעלה מנסה לרצוח אותה, ואותי אותו דבר, זאת התינוקת שראתה את אבא שלה, מנסה לרצוח את אמא שלה. והיא זיהתה אותי שם באבחון, וממש התפלקה לה שם איזושהי צעקה מרוב ההלם, ואחרי אותו אבחון, הגיעה חותמת בעצם בדואר,
שזה
לתמיד. זעזע אותי ממש, זהו, שזה לצמיתות. כאילו...
אין מה לעשות, את צריכה לחיות עם הדבר הזה עד יומך האחרון. עכשיו בוא נדבר שנייה אחת על מה שקראתי והקשבתי לכל ה... אני מכיר אותך, הנושא של החיים הכפולים, כי בשלב מסוים היית חייבת לחיות חיים כפולים, נכון?
כן, הדחקתי המון המון, וגם ידעתי שאין לי על מי לסמוך. אבא בטוח שאין לי, אמא גם לא, וידעתי שאין לי על מי לסמוך, ולמשל לא לוותר על הלימודים, למדתי למדעי המוח ופסיכולוגיה, וידעתי שזה חבל ההצלה שלי, עם כמה שזה היה לי נורא קשה, ועבדתי בשלוש עבודות במקביל ללימודים, ידעתי שזה מה שמקצוע ביד יכול לעזור לי להתקדם בעתיד, בלי זה לא ידעתי מה אני הולכת לעשות.
ואת רצה... ואת הופכת להיות עובדת הייטק, ואת בעצם ממציאה דמות, ככה אני ראיתי את זה, תקני אותי אם אני טועה, את ממציאה דמות שכאילו אין לה קשר לדמות ההיא, יש פה שתי דמויות מאוד מובחנות, מאוד ברורות, אחת היא אישה חזקה, ספורטיבית, רואה, מקושרת, נעימה, הייטק, סיפורים ועניינים, והשנייה שוכבת בגיל שנה וחצי, היא לא קמה עדיין מהרצפה שם מכוסה בדם.
לא קמה, יכול להיות שכן, שאולי לא קמים משם, מהרצפה היא במטבח.
איך מנהלים את שתי הדמויות האלה?
זה הרבה הדחקה, וזכרת את הריצה, אז כן, הריצה, אני חושבת שהריצה זה מה ששמר עליי, על הנפש שלי, לאורך כל הילדות והנעורים, כשפחדתי להישאר בבית עם אמא שלי, פשוט הייתי יוצאת לרחוב ומתחילה לרוץ, מקצה אחד לקצה השני של העיר, עד שידעתי שהיא הלכה לעבודה, לחדר כושר או לישון, ואני יכולה לחזור הביתה. בהמשך, עד היום, הריצה היא החברה הכי טובה שלי, וזה מה ששומר עליי. ארבע בבוקר,
לי?
אני כבר בחוץ.
אז זה הזכיר לי את פורסט גאמפ.
כן.
זוכרת את פורסט גאמפ? שהוא יוצא והוא מתחיל לרוץ. והוא רץ, והוא רץ, זה תרפיוטי, נכון? זה ריפוי,
כן,
הריצה.
כן, אני מרגישה בבית, הייתי מרגישה שאני ממש עוד רגע מתה מהמכות, או מהפחד גם, הייתי בבית, הייתי ממש פיזית מקובצת. מפחד, כי תכף תגיע המכה הבא, תמיד הגיע עוד מכה. כן, ובריצה הייתי מרגישה שכאילו נפתח לי איזה נתיב אוויר נוסף. כאילו, אני חיה, בריצה אני חיה עד היום. אז כאן מבחוץ זה היה נראה, וואו, מה זה מוצלחת, וגם חברי ילדות היו אומרים לי, בוא נעת, שיחקת אותה, את חיה את החלום.
ומה קורה בשיחה הפנימית, שאת לבד שמה ו...
על מה אתם מדברים?
לא מאמינה, לא מאמינה.
על מה אתם מדברים? כאילו, נכון, אני רצה בקוביות בבטן, וחטובה ומחוזרת, אבל למי בכלל היה ראש לזה? אבל אני רצה... לא כי היה לי איזה חלום להיות ספורטאית, לא היה לי שום, לא היה לי חלום כזה, לא היה לי בכלל חלומות, בתור ילדה לא היו לי חלומות שופיינים לילדים. החלום שלי היה לברוח משם. ולא חלמתי להיות ספורטאית, גדלתי להיות ספורטאית, בעל כורחי, על מה אתם מדברים? אני רצה כי אם אני לא ארוץ...
אני אמות. אני פול.
ממש ככה, אני אמות.
על הרצפה יש את הדם ואני בת שנה וחצי, אז אני צריכה לרוץ משם בעצם.
ונכון, עובדת בהייטק, בתפקיד גם... שנחשב ונחשק כזה, מנהלת משאבי אנוש ורווחה, ולפני כן גם עבדתי בחברות ממשלתיות. מבחוץ הכל היה נראה בסדר, אבל מבפנים כלום לא בסדר.
אז ועכשיו איך, הרגע שבו נופלת החומה שמפרידה בין שני העולמות, את יכולה לשים את האצבע על הרגע הזה? אין, נופלת החומה, פתאום אין יותר את היכולת לנהל את ההפרדה הזאת בצורה קלינית נקייה, זה מתמוטט.
זה הגיע בשלבים, כן, לא, בהתחלה לא ידעתי מה קורה לי, לא ידעתי למה יש ימים שאני קמה בבוקר, וחשק להרים את הראש מהקרית בכלל וללכת לעבודה, לא ידעתי למה יש ימים שאני מסתגרת בבית, ימים שלמים, לפעמים כמה שבועות, ברמה שאני לא יורדת אפילו להוריד את הזבל, לא יורדת לסופר לקנות אוכל, לא ידעתי מה קורה לי, לא ידעתי למה אני מתעוררת בלילה, ואני רואה את הטירוף הזה מאותם צהריים ארורים. לא ידעתי שזה פוסט-טראומה, לא ידעתי מה קורה לי.
בכלל לא ידעת שהפוסט-טראומה הזאת קיימת.
לא ידעתי שיש לי פוסט-טראומה.
לא ידעת שיש לך פוסט-טראומה.
גם כשבאבחון הראשון, כשפסיכיאטר אמר לי... יש כאן פוסט-טראומה, ועכשיו אנחנו נשלח אותך לסדרה של אבחונים כדי לראות עד כמה, מה העוצמה שלה, מה הרמה. אגב, אני מאובחנת עם פוסט-טראומה מורכבת, שהיא שונה מהקלאסית שמכירים יותר מאלומי קרב. וזה מה שגם כזה התפלק לי בזה חוסר טקט, ואמרתי לו, דוקטור, מה קשור פוסט-טראומה? זה רק של אלומי קרב. לא ידעתי מזה בכלל, עד שהנקודה הייתה... כשנשברתי לגמרי סופית, גרתי באותה תקופה בדירה שמבחוץ, נראיתי אותו דבר, מבחוץ, דירה שלושה חדרים, צריכה להחזיק אותה לבד, ברחוב מאוד מבוקש, ברמת גן, שהיא בעצמה הייתה עיר מבוקשת, אבל מבפנים, זו דירה שלבעלי הדירה לא אכפת ממנה, והיא כולה מלאה עובש, וסדקים גדול. בתקרה, והקירות שמתפוררים,
כלפי חוץ,
על החלוטין, כמו
החיים כפולים שלי. גם לדירה היו, איך כן. היא נראית מבחוץ, ומה היא מרגישה מבפנים.
והנפש שלי גם מתחילה להתפורר שם. זה היה אחרי שחציתי את קו הסיום, במרתון הראשון שלי, שגם, זה התגלגל לכך שחלמתי לרוץ מרתון, כי זה מה שמחזיק אותי, זה האוויר שלי. ואני זוכרת שכשחציתי את קו הסיום במרתון, אמרתי, עד לפני שרצתי, עוד באותו בוקר, אפילו כתבתי את זה בפייסבוק, וכל שנה בתאריך הזה, זה מזכיר. שכתבתי שוואלה, אין לי מושג אם בכלל אני מצליחה לעשות את המרחק הזה, זה היה נראה לי מרחק דפיוני, אין מצב שאני מצליחה. אני אפס. וכשחציתי את קו הסיום, אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, והייתה שם המולה, והמון חברים שחיכו לי שם, והכרוז שקרה, זה ראו, סימה. ואדרנלין מטורף, ורצו איתי שני רצים ותיקים שליוו אותי ממש מהזינוק ועד הסיום, אופוריה שלמה, ובתוך כל זה, כאילו, רגע, אני רואה את הכל, אבל אני לא שומעת כלום, וכל מה שאני רק שומעת זה, רגע, יש מצב שאני מצליחה גם לשחרר את כל מה שאני עוברת, כי אם הצלחתי לרוץ מרתון, יש מצב שאפשר לחיות אולי גם אחרת, ואולי לשמור גם רגע את התחושה הזאת של עכשיו, שחציתי איזשהו קו סיום, השגתי משהו, כי מבחינתי עד לאותו רגע, פסיכומטרי גבוה ותארים בהצטיינות, כל זה, זה
כלום.
כלום. לא, 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 לא ראיתי את זה בכלל כהישג. ואז קצת אחרי, אני חוזרת הביתה, ואני ממשיכה במשך כמעט איזה חודש, חודשיים ככה, זה דופק לי במוח, מה קורה לי? ויש גם תקופה אחרי המרתון שלא רצים, ובעצם מאימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, זה מאוד בום. צונח, ואז היה זמן למוח להתחיל ולקדוח, ובמקביל גם טראומות שלא טופלו, מתחילות להציף ולהחמיר, עד לאיזושהי נקודה ש... זהו, לא ראיתי טעם להישאר פה, לא רציתי להישאר.
לחיות, מה זה להישאר פה?
כן, לא רציתי.
לא להיות.
לא רציתי יותר, מבחוץ, וואלה, הכל נראה אחלה, אבל מבפנים...
ואז מה
זה
קורה?
זה לא חיים.
איך זה בא לי לביטוי? מה קורה? קופצת מגג, מה קורה? איך זה בא לידי ביטוי?
לא, אבל עוברת לי איזושהי מחשבה בראש, אף אחד גם מהסביבה לא ידע מה עברתי בבית, מאוד מאוד התביישתי.
זה החיים הכפולים האלה.
והבושה, זה משהו שאני רואה את היום גם במרכז אופק, על נשים מוכות שגם לא מבקשות עזרה מהבושה הזאת, וגם ילדים מוכים, ילדים בעיקר מתביישים, וגם מפחדים. לספר מהם עוברים בבית. אף אחד לא ידע, היה רק חבר אחד, זה אחד משני המלווים שליוו אותי במרתון, והוא ידע מאוד מאוד בטיפין כזה שאין קשר מהמשפחה, והייתה אלימות בבית וזהו. אני מנסה לעשות איזשהו מעשה קיצוני, כי לפני כן הוא אומר לי, תקשיבי, את צריכה איזשהו טיפול כנראה, לי מושג, אני לא אומר התחום הזה בכלל, הוא השקיע בה מהשייטת. תנסי, בואי תתחילי אולי בקופת חולים, ואם תצטרכי איזה משהו, אז אני פה איתך. הוא לא יודע על ניסיון הרצח, הוא לא יודע מה עברתי בבית. אני הולכת לקופת חולים, ואני עוברת פסיכולוגים ופסיכיאטרים ועובדים סוציאליים, ומתחיל איזשהו תהליך כמו שהם אמא שלי. אפס עזרה, כאילו אוקיי, יש לך דופק, את נשמעת רעותה, את נראית טוב, כאילו גם מה את באה לפה, תראי איזה ארבע ראשי, את מגיעה לפה. חושבים שוואלה, הכל טוב, וזאת היא לא צריכה עזרה. ואני לא מקבלת עזרה. ואז אני אומרת, רגע, אמא שלי, מתי קיבלה את העזרה? את צו הרחקה מאבא שלי? רק עכשיו יש שם איזשהו מעשה קיצוני. אז אני הולכת לקופת חולים, ואני הולכת גם לרווחה, ואני אומרת, אוקיי, נעשה משהו קיצוני, נקבל עזרה. יכול להיות שככה זו, ופה במדינה.
מה עשית?
אני מאיימת שם, שאם עכשיו אני לא מקבלת עזרה, זהו, אני לא כאן יותר. כלום, שקט, מסתכלים עליי, כאילו, מה זאת רוצה? וזהו. ואותו חבר מגלה כמעט לפני שמאוחר מדי. משטרות מגיעות באמבולנסים, ו...
לא, לא הבנתי, למה מגיעות משטרות באמבולנסים? מה קרה?
מחפשים אותי, כי ניסיתי... להתחפף מפה.
הבנתי. אז עשית גם ניסיון בסוף להתחפף.
כן.
אוקיי.
ו... מה שקורה...
אז זה בעצם הרגע המכונן ששם מתחיל אולי...
לא יודעת אם זה הרגע המכונן, אולי זאת ההתחלה שלו. השלב הבא, אני לא מדברת איתו במשך...
עם מי? עם החבר?
כמה ימים, כן. אני מאוד מאוד כועסת עליו. מה קראת לכולם? אני לא רוצה להיות פה. אתה הצלת אותי, אני לא רוצה להינצל. אחר כך אני מתחילה, דברים שוקעים יותר, ואני אומרת, זה הבן אדם הראשון שאכפת לו ממני, הוא עשה
לא
את זה
ויתר,
כי אכפת לו ממני.
פעולה.
ואני מרימה אליו טלפון, ואנחנו מדברים וממשיכים לנסות ולחפש עזרה, לשמחתי ולמזלי, הוא גם לא כועס על הנתק, ואז כנראה ששמירה מלמעלה, לא יודעת איך זה קרה, אני פוגשת אותך. הוא במקביל...
כך
זה
קרה,
רגע המכונן.
כך קרה.
שהוא גם אמר לי, תלכי לאלון גל, תלכי לאלון גל, הוא לא יצטרך לעזור לך. אמרתי לו, מה, עזוב, מי יצליח לעזור לי? פסיכיאטרים, פסיכולוגים, כולם בקופת חולים, ברווחה, אף אחד שם לא אכפת לו. מי יצליח כבר לעזור לי עם כל מה שאני סוחבת? הוא לא יודע גם מה אני סוחבת. ואני ככה מתהלכת כמה ימים עם הרעיון הזה של נלך לאלון גל, אני לא אלך אליו, אני כן אלך, אבל אני לא אלך אליו. ואיכשהו כן, פוגשת אותך, ואני זוכרת שגם לפגישה הראשונה איתך הגעתי, ולא אמרתי לך את זה גם באותה פגישה הראשונה, אבל הגעתי עם מכתב. כי היה לנו דיל, לי ולאותו חבר, לכי לפגישה אחת עם מלון. אם זה לא יצליח, באמת זהו, אני עוזב אותך, כאילו, תעשה מה שאת רוצה. אבל לכי לפגישה אחת, ואז אמרתי, וואלה.
מאחד מכתב.
כן, כאילו, אם אני הולכת לאלון עכשיו, לצאת לידי חובה. ואני הולכת מוכנה כשהתוכנית שלי גם לא לחזור הביתה אחרי הפגישה הזאת.
וואה, לא ידעתי את זה.
ויש לי מכתב בכיס, שהוא מאוד מאוד מפורט ושמור אצלי עד היום, וזו הייתה התוכנית, אני הולכת לשם רק כדי שדי, שירד לי מהבריד. ואני באה, וזה הרגע המכונן מבחינתי, וזה גם משהו שאני חושבת שלי היה חסר וחסר לכל ילד מוכה. המישהו הזה, שזאת הפעם הראשונה בחיים שלי, שאני ישבתי עם מישהו שזה אתה, ואני מרגישה שהוא מבין שכואב לי, ואני עדיין בפגישה הראשונה לקח 3.5 חודשים, שבכלל שיתפתי איתכם פעולה.
נכון.
אין לי מושג איך לא...
איך לא זרקנו אותך לכל הרחוב.
חלפתם אותי משם. אבל עוד לא, אני עוד לא אומרת לך שם בפגישה הזו על ניסיון הרצח.
נכון.
ואני אומרת לך רק ש... יש לי סחרחורת שזה אינה פוסט-טראומה. אני עוד לא אומרת לך אפילו לא את הקצה של מה שעברתי, ואני מרגישה שיושב מולי מישהו ש... הוא לא סתם אומר, כן, אני אעזור לך, כמו הרבה אחרים שאמרו, אני אעזור לך ונעלמו. והיה שם גם משפט שאמרת לי, ראות, אין יותר לבד. הלבד נגמר, זהו, אין פה יותר לבד. ומפה אני איתך יד ביד, ומה שאני אצליח, אני אעשה. והאמנתי, גם לגדול בכזה בית, זה שובר את האמון בעולם ובאנשים עד היום, וזאת הפעם הראשונה שאני מצליחה לתת אמון בך, בכלל בבן אדם, ואני מאמינה למה שהוא אומר לי, וכשאתה מדבר איתי, אז זו פעם ראשונה שאני מרגישה שמישהו שם, הוא מבין באמת שאני עוברת משהו, הוא מבין את הכאב שלי, למרות שאני לא מצליחה בכלל להגיד לו את הכל. אני זוכרת שאני יוצאת מהפגישה, ואני מתקשרת לאותו חבר, גשם מטורף בחוץ, מבול, סופה, כמו מה שקורה לי מבפנים, וכל הדרך הביתה, אני טוב בטלפון, ואני מספרת לו, תקשיב, זה מטורף, כאילו פעם ראשונה, מישהו מקשיב לי, מישהו שם נראה לי שהוא באמת כאילו איש טוב כזה, שהוא באמת רוצה לעזור. אני חושבת שזה היה הרגע המכונן, ולמרות שאני מצליחה לתת בך אמון, ואני מאמינה, גם כשאמרת לי, ואמרת וקיימת וגייסת את כל המאמנים והמאמנות בטוט כדי לעזור לי, ובאמת עטפתם אותי שם בצמר גפן ממש, מהיום הראשון ולשמחתי עד היום. לא הצלחתי לדבר.
לא הצלחת לדבר.
לא הצלחתי לספר מה קרה שם.
עכשיו, לא רק לא הצלחת לדבר, אני אגיד לך, וזה אני רוצה לדבר איתך על זה. לא רק שלא הצלחת לדבר, את כל פעם שהייתה איזושהי תחילה של אמונה או סיכוי שאת יכולה לחיות חיים אחרים, את מיד נפלת. מיד נפלת. מיד זה היה, ואת כל פעם, ועל זה זה חשוב להגיד את זה, גם כל פעם שנפלת את חיקית, הסתכלת עליי וראיתי אותך, מסתכלת ואומרת, עכשיו נראה אותך. את חיכית לי בפינה עם כל נפילה לראות שאני מזדעזע, ולראות או שנמאס לי, או לראות שאני מאבד ממך תקווה, ו...
כן, זה מדויק, זה אחד לאחד.
זה קטע, נכון? את כל פעם חיפשת את זה, כי מה? כי אמרת, יש איזה תהליך, נכון, שצריך להבין אותו?
כן, יש איזה תהליך שהייתי צריכה לעבור. היה, זה המון המון הדחקה, ואני חושבת שעדיין הייתה שם גם בושה. בשירות הצבאי גם איבדתי שמיעה בצבא, וגם בזה התביישתי.
נכון.
גם ויש לי שידוש שיש לי מכשירי שמיעה, וזה גם משהו שקיבלתי אותו מאימא, כי היא הייתה אומרת לי, את גם לא רואה טוב, גם משקפריה, גם מכשיר השמיעה, מי בכלל ירצה אותך ומי יסתכל עלייך, ואל תגידי לאף אחד שיש לך מכשיר השמיעה, פדיחה למשפחה, כי מי ישמע גם איזה משפחה, כאילו הכל פה מושלם, ורק המכשיר השמיעה, זה הפדיחה, בדיוק. וככה התהלכתי, והתביישתי שידעו מה קורה בבית, ומה ששבר שם את החומה הזאת, היו שם שני רגעים. הראשון היה איזושהי שיחה קבוצתית, תרגיל קבוצתי שהיה עם אייל. ו...
היה לו מאמן בתוך...
נכון, מאמן מיטוט, כן, אייל. בתוך... והוא נתן תרגיל לכיתה, שאני לא זוכרת אפילו מה זה היה, כי הוא מדבר, ואני מבינה שזה אוקיי, מתחלקים לקבוצות. והוא מדבר, ואני ככה בוחנת את החדר, איפה אני לוקחת את הכיסא, ואני נכנסת בורח. בתוך איזושהי פינה, שלא ישימו לב שאני קיימת פה בכלל. לא מקשיבה לו, רק מתכננת ככה איך הוא מסיים, ובלי שהוא ישים לב, ברור, בטח שהוא שם לב, כשכולם מסתדרים בקבוצות, אני ככה בין כולם נכנסת באיזושהי פינה, ושם לב כמובן.
החזיר אותך.
זה המאמנים בטוט. הוא החזיר אותי, אני חושבת ששם התחילה החזרה שלי לחיים, כי הוא בא אליי והוא הסתכל לי בעיניים, וממש בשקט, ואף אחד לא שמע את זה, והוא אמר לי, תקשיבי, אין לי מושג מה עברת, וגם אלון לא אמר לנו, אבל כן אני יודע שהוא מאוד מאוד רוצה לעזור לך. התחילות לי הדמעות, כי אני יודעת שבאמת רצית. הוא אומר לי, אני לא יודע מה עברת, הוא לא אמר לנו כלום, ואני יודע שהוא מאוד רוצה לעזור לך, ותהיה בטוחה שכולם, כל מאמן ומאמנת, כולם רוצים לעזור לך, אבל אם לא תדברי ולא תשתפי איתנו פעולה, לא תגידי לנו גם מה כואב, מה יושב שם, אנחנו לא נצליח. התחילו לרדת לי דמעות מאוד מאוד קטנות כאלו, והוא שתק, ואני שתקתי כמובן. כרגיל, הוא רק מסתכל לי בעיניים. ואני מסתכל איתו בעיניים, ויש איזה מין שתיקה כזאת ארוכה, ואז הוא אומר לי, אני לא יודע להגיד בדיוק, או לשים את האצבע, אבל נראה לי שקברת שם משהו, מגיל מאוד מאוד מוקדם, אולי אפילו היית תינוקת, אולי היית ילדה מאוד מאוד קטנה, ואני חושבת שאפילו לא הספיק לסיים את המילה קטנה, ו... ירד לי מסך מול העיניים שסרט, מקרינים לי את אותם צהריים מול העיניים, ובכי חסר שליטה ברמה שהתרגיל נעצר, וחשבתי שאני מתעלפת. לא הצלחתי אפילו לקום כדי ללכת ולשטוף פנים, אפילו לא כששתי חברות תמכו בי מכל צד. ואני זוכרת שגם הביאו לי כוס מים, ולא הצלחתי להחזיק את הכוס. והייתה שם מישהי שעובדת סוציאלית. והיא החזיקה לי את הכוס, אמרה לראות, אני מחזיקה את אשתי, ולא הצלחתי לשתות אפילו, פשוט כל נפל, והבנתי שהנה הנקודה, והרגע הבא בתהליך היה גם מול קבוצה, וזה היה איתך, לגדול בבית, כמו שגדלתי בו בבית אלים, זה לפחות ככה, אני עד היום, לפעמים התחושה הזאת היא מתגנבת, זה לגדול באיזושהי תחושה שאין לך מקום בעולם, לאף אחד אוכפת ממך, כי השכנים שומעים, רואים, המורים רואים את כל הסימנים הכחולים עליך, אף אחד לא מדבר, לאף אחד אוכפת ממך. ובין התחושה שאת ממש לבד בעולם, וגדלתי גם להאמין שלא אוהבים אותי, כי... כשאוהבים מישהו, לא מרביצים לו. ואם השכנים היו אוהבים אותי, אז הם היו מדווחים. ואם המורות היו אוהבות אותי, אז הם היו שואלות אותי פעם אחת לפחות.
מה קורה איתך?
פעם אחת אפילו לא שאלו אותי. וככה גדלתי, שאף אחד לא אוהב אותי, והרמנו את הפרויקט בעזרתך הגדולה, וכל תות התגייסו כדי להקים את מרכז אופק, ו... והיינו צריכים לצלם סרטון לפרויקט, וצילמנו אותו בשתיים בלילה, שלוש בלילה, כבר היינו על מגרש האתלטיקה, ואז במפגש לאחר מכן, זה היה מפגש של כולנו, כמעט 100 אנשים של כל הקבוצה, ביחד איתך, ועמדת אותי מול כולם, כי בשיא חוצפתי, עזתי להרים את היד, ולהגיד, אף אחד לא אוהב אותי. ו... צריך לומר שלצילום של הסרטון בשלוש בלילה הגיעו עשרות אנשים שקמו יום שישי לפנות בוקר, לא בישולים ולא ניקיונות של יום שישי, ו...
זה מדהים, אה? אני זוכר את זה.
עזבו את הכל.
ובאו לצלם איתך לסרטון.
כדי לצלם סרטון לאיזשהו פרויקט שאפילו לא היה לנו שם.
לא היה ברור, בדיוק, לא היה ברור אפילו לך מה הפרויקט. יאללה.
אמרתי לך, אני רוצה לעזור לילדים מוכים, אני רוצה לעזור לנשים מוכות, בא לי להקים מקום כזה שיעזור להם, ואמרת לי, בואי, אני איתך. למזלי, בכל דבר, אני איתך. והיית איתי שם, ולא היה לזה שם אפילו, קראנו לזה פלטפורמה אפילו בסרטון, שם מאוד מקורי. ובאו...
ומה את מבינה שם, שבאים כל האנשים ובאמצע הלילה, מה המסר?
כלום, אני עוד לא תופסת את זה, אני עדיין אף אחד לא אוהב אותי ואני לא ראויה, ואני לבד, אני לחלוטין לבד בעולם, אני מוקפת בעשרות אנשים עד הזריחה, ואחר כך אנחנו גם הולכים לחגוג בארוחת בוקר, ואני מבחינתי בתחושה הזאת, ואני מעיזה להרים את היד, באמת אני מושג איך לא אהבתם אותי, וכי היו הרבה נקודות כאלו לאורך התהליך שאמרתי,
עכשיו מעיפים אותי.
כן. ואני מרים, לא זוכרת מה שאלת, אבל אני מרימה את היד ואני אומרת, פרינד לא אוהב אותי. אני לבד בעולם. ואני זוכרת נדלקת כולך, כאילו, איך לכל השדים את אומרת דבר כזה, את לא שפויה, מה קורה? וקמת אותי מול כולם, ולמרות ש... בדרך כלל, כן, אין לי איזשהו פחד כזה לעמוד מול כולם. קמתי, אמרת לי, קומי עכשיו, בואי לפה, כאילו מול כולם. ואמרתי, אוקיי, קמתי ובאתי. כי אף אחד לא אוהב אותי, מה אתה רוצה להתווכח איתי? לא אוהבים אותי. ועשית איתי שם איזשהו סשן אימוני, ש... מה זה, להגיד, הפיל לי את הסימון, זה מאוד מאוד עדין. ממש נפלה לי איזו הערה כזאת של... איך אני אומרת לא אוהבים אותי? גם אמרת לי, איך את אומרת את זה בכלל? אנשים פה קמו, לא רק קמו, באו והתחילו ורצו איתך שם, אנשים שהם לא ספורטאים כמוך, לרוץ בשלוש בלילה רק כדי לצלם את הסרטון שלך, את עושה את זה בעיניים עצומות. הם באו, רצו בשעה שמתהפכים בכלל לצד השני במיטה. ואת אומרת שלא אוהבים אותך, אז למה הם באו? כי מה, כי משעמם לך? אפילו לא שילמנו להם על זה. ואני זוכרת ש... נראה לי ששמעו את זה אפילו, איך הגלגלים במוח עובדים, ועוד התהלכתי הרבה זמן עם הסשן הזה שהיה שם, שזאת, זה משהו שגדלתי איתו, וגדלתי עם הרבה, גם עד היום אני, יש ימים שאני מאמינה שכן, אני מכוערת, והיו תקופות שגם התקלחתי בחושך, ותקופות שלא הסתכלתי במראה בכלל, וכיסיתי את המרות ככה גדול. עם סדינים, מאוד דקורטיבי בבית.
ברור, יפה.
זה דברים שחלחלו, כי זה, ברגע שאתה שומע את זה, מגיל מאוד מאוד קטן.
ברור, התוויה. עכשיו, אני חייב לשאול אותך איזה ראות, כי מקשיבים לנו לא מעט אנשים עכשיו. ונשים, וילדות, וילדים, ונערים, שעוברים דברים כאלה ודברים אחרים, ואומרים, כי את אומרת דבר מדהים, את אומרת, תראה, אני עם הפוסט-טראומה הזאת חיה עד סוף חיי, אז זה לא עומד, ואני מפתחת ובונה חיים עם הפוסט-טראומה הזאת. זה לא בלי, אני לא, זה לא היה לי שפעת, אני מבריאה, ועכשיו זהו.
אין מזה ריפוי.
אין ריפוי, ומקשיבים ילדים ואומרים, גם אולי הם מרגישים, אין לי ריפוי, אבל כן אפשר לנהל חיים. תסבירי את זה רגע אחד, איך זה עובד ביחד הדבר?
לפוסט-טראומה אין ריפוי, אין החלמה. משמעות של ריפוי מלא מפוסט-טראומה זה למחוק ממוח של בן האדם את הזיכרון הטראומטי. עד היום עוד לא, עוד לא מצאו איזושהי שיטה.
אז מה כן?
זה משהו שכן התהלכתי איתו ולמדתי אותו בתהליך איתך. ללמוד לחיות עם זה... זה לא ייעלם, אין שום כוח, לא שיעלים את זה, לא שישנה את העבר.
אז מה את רוצה להגיד עכשיו, לילדה הזאת שמקשיבה, לאיש בן ה-60 שמסתובב עם הדבר הזה, ואומר, אז איך אני חי?
אין לנו שליטה על העבר, אבל יש לנו שליטה על ההווה ועל העתיד שלנו. את העבר, אני לא יכולה לשנות, זה קרה, זה קרה, אם אני רוצה,
איתך,
לא רוצה,
זה איתך בכיס לכל החיים.
זה איתי, זה נדבק עליי, זה חלק ממני אם אני רוצה ואם אני לא רוצה. עכשיו השאלה, מה אני בוחרת לעשות עם זה? אם אני בוחרת לכעוס על כל העולם, ואגב, הכעס הזה שהחזקתי אותו גם, מביא לבעיות רפואיות, הייתי חולה המון. אם אני רוצה ככה, להמשיך בכל החיים, להיות כזאת ממורמרת וכועסת על כל העולם, וחיה לא באמת חיה, חיה רק מבחוץ, או אם אני אומרת, אוקיי, אבא שלי ואמא שלי הרסו לי את החיים, סליחה, יש מצב שכן שהם הרסו את החיים.
הרסו לו את החיים, מה זה?
אבל הם לקחו לי את העבר. עכשיו מה, אני נותנת להם גם את ההווה ואת העתיד, קחו, תהרסו גם את זה. לא, עד כאן, אני שמה פה איזשהו סטופ, ומפה אני לוקחת שליטה, אני לוקחת אחריות. אין לי אחריות על הטראומות שנוצרו, זאת גם לא אשמתי, וזאת לא אשמתו של אף ילד ואף ילדה מוכה שעוברים מאלימות בבית, וגם לא של אישה מוכה. הטראומות הן לא באחריות שלי, הן לא בשליטה שלי. השיקום או ללמוד ולחיות עם זה, העתיד שלי, זה כן, זה לחלוטין באחריות שלי, זה רק באחריות שלי. ואפשר ללמוד לנהל את הפוסט-טראומה, אפשר ללמוד ולחיות ולנהל אותה.
זה משפט חשוב, לנהל את הפוסט-טראומה. אתה לא יכול לחיות בלי הפוסט-טראומה, אבל אתה יכול ללמוד, לא ב-100%, אבל ברמה גבוהה, לנהל את הפוסט-טראומה.
כן,
זה נורא חשוב.
לנהל אותה, הפוסט-טראומה ניהלה אותי המון שנים.
זהו, שאלה ממנהלת מי בעצם?
ומבחינתי, זה היה גם... לא רק לתת לפוסט-טראומה לנהל אותי, אלא לתת לאבא שלי, למפלצת הזאת, לנצח אותי, להמשיך ולהרוס. כי הוא, מהיום שאני זוכרת את עצמי, הוא באיזשהו מסע הרס. אז לא, עד כאן, אתה לא תנצח אותי, הרוע לא ינצח אותי. ולקחת בעצם את כל הטראומות ואת הכעס גם, ולהפוך את זה לכעס כשהוא לבד, הוא לא מועיל, הוא משמיד.
כעס זה מוות, נכון? כעס, בוא נגיד את זה.
כן, זה מוות בפנים.
כעס זה מוות בפנים.
זה רק משמיד והורס, והרגשתי שזה גם
אוכל
אותי.
שזה מאוד אהבתי גם את המשפט שאמרת, אמרת, מצאתי דרך להבין את אימא שלי. זה לא כדי, כי תשמעי, אימא שלך עשתה דברים נוראים, אין עליהם סליחה, על פניו.
אין סליחה, אני גם לא סולחת.
לא סולחת.
אין סליחה מבחינתי, גם אנשים אומרים לי, אם תסלחי, אז תרפי מהפוסט-טראומה.
כן, אבל את סלחת לה.
אני לא סלחתי.
אני אסביר לך.
אין סליחה על מה שהיא עשתה.
בואי נריב. את סלחת לה. האם יש סליחה על הפעולות שהיא עשתה? התשובה היא לא. אבל אני אגיד לך מה זה אני אומר, את סלחת לה. ומה זה לסלוח? לסלוח, אנחנו חושבים שסליחה זה איזה, את יודעת, איזה שמשהו...
לוותר על הפגיעה.
בדיוק.
למחוק את הפגיעה שנעשתה.
כאילו, זה לא.
ואי אפשר למחוק אותה. אני לא מוכנה שימחקו גם.
סתכלי עליי, זה לא. סליחה, יש לה הרבה גוונים. אולי הגוון הכי חשוב בסליחה, זה אמפתיה. זאת אומרת, אני מסוגלת להבין או להסתכל על המקום שהיא באה ממנו. להסתכל עליו ולהבין. אמרת לי מקודם, אני מבינה, היא לא קיבלה עזרה.
כן.
נכנסת לנעליה. שתדעי שזוהי סליחה.
אוקיי, בראייה שלי, סליחה זה, כששואלים אותי, סלחת לה? זה לסלוח, זה למחוק את מה שעברתי, ואי אפשר למחוק את זה.
אז הנה, את רואה, כל מפגש בינינו...
הנה, אני 100% לצמיתות.
אז כל מפגש בינינו יוסיף עוד משהו, והנה אני מוסיף לך.
אין ספק.
הנה אני מוסיף לך. חיים שלי, את סלחת לה.
אבל כן, כן, יש הרבה אמפתיה והרבה חמלה.
את סלחת לה. יש לך חמלה אליה. אי אפשר לפתח חמלה לאדם פוגע בלי לסלוח.
בלי לסלוח.
תקשיבי, למה זה חשוב לי להגיד לך את זה? כי בעיניי זאת היא העוצמה הכי גדולה שלך. שאת הבאת פה היום, אני סתובה, אני זוכרת אותה מבקשת עזרה, ולא מקבלת, ואני מבינה שהיא הייתה קורבן. הסתכלת רגע דרך עיניה. האם זה לוקח מילימטר? משהו ממה שעשתה לך? לעולם לא. אין על זה סליחה על הפעולות. תקשיבי לי. אין סליחה ואין שכחה.
אין סליחה על זה, זה גם אני
אומרת. על הפעולות אין. אבל את סלחת לה. למה? לראית... את האישה שעברה טרור ולא לא קיבלה את העזרה כדי לעשות עם זה משהו, ראית אותה, ראית דרך עיניה, שזה בעיניי זה דבר
טרור.
מדהים.
זה ממש טרור מבית, אני מאוד מאוד שומרת על כבודה. אני זו שבחרתי להוציא את הסיפור, ו... בעצם כדי לתת איזשהו קול. כי גם בתור ילדה, עד היום אפילו לא שמעתי מישהו שקם ואומר, הייתי ילד מוכה ואפשר לצמוח מזה, יש איזשהו אור בחוץ. אני בתור ילדה ראיתי רק, מה זה בתור ילדה? עד גיל 30 שהגעתי אליך, ראיתי חושך מוחלט, חושך. והייטק, לא הייטק, וקוביות בבטן, זה לא מעניין, חושך מול העיניים. ולכן בחרתי להוציא את הסיפור, אמא שלי לא בחרה להוציא את זה, לכן אני מאוד שומרת עליה, אבל כן היא עברה דברים שהם מחרידים, ואני אומרת, לא פלא שהיא הייתה צריכה עזרה, ואם את לא מקבלת אותה, אין שום סיכוי, לא יודעת איך, אפילו איך היא שרדה. דברים, ראיתי שם דברים נורא קשים. אז יש לי אולי איזושהי אינדיקציה, או אפילו בקצת איזה הומור שחור, יש לי איזה מושג. ועדיין היא עברה איתו דברים שהדעת לא יכולה לסבול אותם בכלל.
את היא...
אמא?
אמא?
בטח. וזה יגיע, אבל כן.
אבל את רואה אותך אמא. היום.
לגמרי, אני גם יודעת שאני לא אלך מהעולם הזה, עד שלא רק אני אביא ילדים, לפחות אחד או אחת אני אמץ. לא, זה מבחינתי הניצחון, אולי גם איזשהו תיקון לילד, יש עד היום ילדים כאלה, הסטטיסטיקה ברור, בישראל ברור. שאחד מכל 5 ילדים בישראל חווה פגיעה בבית. סטטיסטיקה זה רק מקרים שמדווחים, ברור. רק מה שאנחנו יודעים.
קיצון.
בתחום של אלימות כלפי קטינים בתוך הבית, רוב המקרים בכלל לא מדווחים, המצב הרבה יותר גרוע. זה יהיה מבחינתי הניצחון, ילד שהוציאו אותו מהבית ולקחת אותו משם, ולתת לו חיים בריאים ונורמטיביים, כמו שמגיעים לכל ילד וילדה, לכל אחד.
מה זה, איפה את רואה את מרכז אופק עוד כמה שנים? מה את רואה שם? מה זה מרכז אופק עבורך?
אני רואה אותו כתוכנית מדינית שהממשלה קיבלה אותה, כתוכנית רשמית, לטיפול באלימות במשפחה, לטיפול בילדים מוכים, בנשים מוכות. אני מקווה גם ש... תמשיך ותעלה המודעות לכמה חשוב לדווח, כי את הצרחות שלי ואת הבכי שלי ואת הרעש על חפצים שהתנפצו עליי בבית, אי אפשר היה לפספס את זה, את סימני האלימות עליי, אי אפשר היה לפספס. אי אפשר לפספס ילדה שמגיעה לבית ספר עם משקפי ראייה מודבקות בסלוטאפ, שנחנקת מחום בקיץ עם בגדים ארוכים, כי כבר הייתי מתביישת שילדים ישאלו אותי, מה, נפלת? מה קרה לך? מה זה כל הסימנים האלו? מגיעה עם בגדים ארוכים גם בקיץ, אי אפשר היה לפספס שקורה לי משהו, ועדיין עצמו עיניים. ואני מקווה שהמודעות תעלה, אני לא חושבת שהיום בכלל יש איזושהי מודעות לילדים מוכים, כמה חשוב לדווח, זה מציל נפשות, זה מציל חיים. אותי, אני יכלתי להתמודד עם, גם אמא שלי, עם הרבה פחות קשיים וכאב וסבל.
אם מישהו היה שם לב,
בזמן. ופוסט טראומה נמוכה יותר, אם מישהו בוא. היה שם לב, כל לילה הייתי הולכת לישון עם איזושהי תקווה, שמחר בבוקר איזה שכן במדרגות יגיד לי, ראות, מה קורה?
מה קורה?
או איזה מורה, תראה ש... פתאום, כביכול, בלי קשר לכלום, אני פתאום מתחילה לפקוד באמצע שיעור. מחשבות קודחות לי ככה בראש. וישאלו אותי, ראות, מה קורה? אף אחד לא היה שואל, כל בוקר מחדש, התקווה הזאת הייתה מתנפצת.
שזה מצטבר, זה הופך לחוסר אמון מוחלט בעולם. אז אני רוצה, כמו שאנחנו מבטיחים תמיד, אני רוצה להגיד לך מה שלושת הדברים שאני רוצה, שאנשים שיקשיבו לנו היום, ייקחו, אפשר לקחת מלא, אבל אני, זה הדברים שאני... אחד זה לשים לב, לשים לב לסביבה שלנו, לראות, זאת אומרת, אף אחד לא ראה. ואני חושב שאנחנו טיפה מתהלכים בעולם הזה הרבה מאוד פעמים עם עיניים עצומות. לשים לב, להקשיב, להסתכל עוד רגע אחד, לתת עוד שנייה, לא...
אפשר להגיד את זה גם לא עדין, כמו שאתה אומר את זה, ואני אגיד את זה בצורה לא עדינה, תדחפו את האף. אנשים אומרים לי, לא נעים לי.
אין לא נעים, תדחפו את האף.
אני אתערב במשפחה, או גם בהקשר של נשים מוכות, מה, אני אתערב בבני זוג? כן, תתערבו, כי הם מתים מפחד, תרתי משמע בתוך הבית, גם הילדים המוכים וגם הנשים המוכות. ואם אתם שומעים, או יש לכם איזשהו חשד, תדפחו, תתערבו, לכו, שימו רגע אוזן על הדלת, תדחפו את האף, אני חיכיתי בתור, אני אומרת את זה לא כראות בת 35, אני אומרת את זה כראות הילדה העמוקה, הקטנה. חיכיתי שמישהו ידחוף את האף כבר, כי מבחינתי זה לא לדחוף את האף. זה היה להציל אותי.
הדבר השני שאני חשוב לי לקחת מהשיחה בינינו, זה את העניין של, הוא מתביישים לבקש עזרה בעולם הזה, אנחנו לא חושבים שמישהו יקשיב לנו. יש הרבה אנשים שרוצים להקשיב לנו, יש. אנחנו חייבים לבקש עזרה, אנחנו חייבים להסכים, להגיד, אני צריך עזרה, נכון? זה כל כך חשוב.
כן.
אז זה דבר, ואני רוצה להגיד עוד דבר, עוד שני דברים, נעשה את זה 3.5. אחד זה את הכעס. לא משנה מה עשינו ומה עברנו, אני חושב שהחמלה זה התרופה החשובה ביותר ביקום. החמלה. לסלוח לעצמנו, לסלוח לאחרים, להבין דברים, אחרת אנחנו נשארים בתוך, הכעס זה מוות, את אומרת, זה פגע בך רפואית, חד וחלק.
זה אוכל מבפנים,
מאכל,
כן.
אוכל
ברגע ששחררתי את הכעס הזה, והצלחתי לראות גם מאיפה זה הגיע אצל אמא שלי, לא זוכרת כבר זה, מתי הייתי חולה, והייתי חולה המון המון, עד גיל 30 בחורה, פשוט חולה, כל יומיים משהו.
הדבר האחרון זה הלא לוותר. אני רוצה להגיד לכם, אל תוותרו, לא אתם לעצמכם, ולא אתם לאנשים שחשובים לכם בסביבה שלכם. כי אני זוכר אותך בתוך התהליך, מוותרת על עצמך עוד פעם, ועוד פעם, והייתי עושה את האינטראקציה, והיה לך איזה תאורה, היה לך איזה אור, והיינו באים לפגש אחר כך, והיית אומרת, אני אפס. והסתכלתי עלייך, לא הזזת לי בכלל. אתם בלבלת, מההתחלה. אז התובנה המאוד גדולה זה לא לוותר, תאמינו שאפשר, אתם עם עצמכם, אתם עם הילדים שלכם, אתם עם הסביבה שלכם, אז ייקח עוד פעם, אז ייקח עוד פעם, אז ייקח עוד פעם. האופטימיות הזאת ביחס לאפשרות של בן האדם לחיות יותר טוב ולהיות, האופטימיות הזאת היא לא לוותר.
זה גם המזל שלי, שלא ויתרת עליי ולא ויתרת גם לי. וזה כן, אני יודעת שבראייה לאחור, זה משהו שהרים אותי גם כל פעם, כי אמרתי, וואלה, בן אדם, הוא לא מתייאש.
נכון, לא מתייאש, מה זה האידיוט הזה?
הוא לא מתייאש, והוא לא מוותר, ועכשיו זה גם מצד אחד הייתי אומרת, טוב, אם הוא לא מוותר, אז איך אני יכולה לוותר?
מדהים, חשוב, זאת תובנה חשובה.
אז אני חייבת להמשיך, אפילו אם זה לא בשבילי, בשביל מי שהופך פה את העולם בשבילי ולא מוותר, וזה גם היה נותן איזושהי תקווה, שהוא יודע קצת, כן? במרכאות יותר טוב ממני. אז אולי יש שם איזה מה, אולי יש איזה משהו ש...
זה נורא חשוב, נורא חשוב, תובנה חשובה.
לא לוותר, לא לעצמנו וגם לא לוותר...
לאחרים סביבה.
למי שמבקש מאיתנו עזרה או לקרובים אלינו...
לא להתייאש.
לא, לא להתייאש.
אולי זה לא הפעם, זה פעם הבאה, בסדר, לא להתייאש.
לא להתייאש, כי...
כי החיים חשובים, כי אפשר. ראותי, אני רוצה להגיד לך תודה.
תודה לך.
השיחה כל כך חשובה, אז אני חושב שאת אישה... קודם כל, את יודעת שאני מאוד אוהב אותך.
הדדים מאוד
ואני
מאוד.
ואני חושב שאת גיבורת אמת. אני חושב שגם אני בא מבית לא כזה, אבל דומה. ואני חושב שהמון המון ילדים באים מבתים כאלה, וזה חיים שלמים של טראומות. ואני חושב שאפשרנו אולי לעוד הרבה אנשים רגע לפקוח את העיניים ולהסתכל, ולא לוותר על אנשים, וכן לדחוף את האף, וכן לבדוק, וכן להאמין שאפשרי, שזה נורא נורא חשוב. וזה הרבה בזכות האומץ שלך להיות כנה, ולהגיד, זה הסיפור שלי, זה מה אפשר לעשות איתו. ואני חושב שזה יוצא מגדר הרגיל. זהו, אז אני רוצה להגיד לך תודה.
תודה לך על הכל, הכל, גם על השיחה הזו. ושאתה קיים, שראית אותי, זה גם עוד משהו...
זכות שלי.
הראשון שראה אותי, שראה אותי באמת, לא ככה ב...
אז אני מה שנקרא, באהבה ועם כתפיים מורמות, סוחב את התואר הזה הראשון שראה אותך, זו זכות עבורי. אני רוצה להגיד לכם שאתם מוזמנים בהחלט, חברים, להיכנס לאתר שלנו, neverending.co.il, להיכנס, להגיד לנו מה חשבתם, לתת מילה טובה, בייחוד מילה טובה. מילה לא טובה אנחנו לא רוצים, שערו בבית. מילים טובות אנחנו רוצים. ואם יש לכם רעיון למישהו או אתם, או מישהו שחשוב שיתארח אצלנו בסיפורי השראה המרתקים של ישראל, אז אתם מוזמנים. ראו תופק, תודה רבה.
תודה רבה רבה לך, אלוני. לא